שלום לכולם, היום יש לנו שיעור אורח של הרב דובי שחור ואנחנו מאוד מודים לו על זה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת פסחים באתר sinai.org.il. השיעור יהיה היום 14 דקות ובסיומו סיכום קצר. אנחנו מתחילים בדף ט"ז עמוד א', 5 שורות מלמעלה, ונסיים בדף י"ז עמוד א', 3 שורות מלמעלה. השיעור מוקדש היום לילוי נשמת הרב יהודה עמיטל בן רבי יקותיאל זאב זלמן זיכרונו לברכה. הנושא שנדבר עליו היום הוא טומאת משקים. השיעור מחולק היום לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא ההמשך של הסוגיה הקודמת, שבה ראינו מחלוקת משולשת, ונזכיר בקיצור את שלושת הדעות. הדעה הראשונה היא של רבי מאיר. הוא סובר שמן התורה המשקים יכולים לקבל טומאה, אבל לא יכולים לטמא. וראינו שרבי אלעזר גם הסכים לשיטה הזו. הדעה השנייה היא של רבי שמעון ורבי יוסי. הם מחמירים וסוברים שמשקים גם מקבלים טומאה, וגם יכולים לטמא אוכל, אבל לא לטמא כלים. הדעה השלישית והמחמירה ביותר היא של רבי יהודה. הוא סובר שמשקים גם נטמאים וגם מטמאים כל דבר. רק נעיר שבדף י"ז הגמרא תוכיח שרבי יהודה חזר בו. בחלק הראשון של השיעור נתמקד בדעה של רבי אלעזר ורבי מאיר. הם סוברים שמן התורה המשקים יכולים לקבל טומאה, אבל לא יכולים לטמא. מקשה הגמרא על שיטת רבי אלעזר. מצד אחד אמר רבי אלעזר שמשקים לא יכולים לטמא מן התורה, אבל מצד שני ישנה ברייתא שבה מוכח להפך. בברייתא מובאת עדות שמסר רבי אלעזר בשם יוסף בן יועזר איש צרדה, שעיד על שני דברים שהם טהורים. העדות הראשונה על סוג מסוים של חגב שנקרא אייל קמצא, שהוא טהור וכשר לאכילה. והעדות השנייה שקשורה לסוגייתנו מעידה שהמשקים שנמצאים בבית המטבחיים ובית המקדש טהורים. בהמשך הדף נדון מהם המשקים האלה. הגמרא מבינה שאם אנחנו אומרים שהמשקים האלה טהורים דווקא בבית המקדש, משמע שבשאר העולם הם טמאים. וגם חייבים לומר שהטומאה של אותם משקים משאר המקומות חוץ מהמקדש חייבת להיות רק טומאה מדרבנן. כי אם היה מדובר בטומאה מן התורה, לא היו חכמים יכולים להקל בדין תורה ולהגיד שבבית המקדש אין טומאה במקום שמן התורה יש טומאה. אלא מוכרחים לומר שכל טומאת משקים היא מדרבנן, ובמקדש הקלו כדי לא להקשות על עבודת הקורבנות. יוצא שישנה סתירה בדעת רבי אלעזר. מצד אחד אמר רבי אלעזר שמן התורה המשקים יכולים לקבל טומאה, ומצד שני יצא מדבריו בנוגע למקדש שטומאת משקים היא רק מדרבנן. מתרצת הגמרא על פי שיטת שמואל. שמואל מבין שרבי אלעזר סובר כמו שהבנו בהתחלה, שמן התורה המשקים יכולים לקבל טומאה, אבל לא לטמא. ואותה עדות שהבאנו על משקים בבית המטבחיים ובית המקדש, הם באמת מקבלים טומאה, אבל לא מטמאים. ומה שכתוב שהם טהורים, הכוונה שהם לא יכולים לטמא דבר אחר, אבל לקבל טומאה הם כן יכולים. שיטת שמואל מיישבת הקושיה, אבל ישנה שיטה שחולקת על שמואל ושיטת רב, שהתירוץ של שמואל לא יעזור לה. רב סובר שמה שעיד יוסף בן יועזר שהמשקים של בית המטבחיים ובית המקדש טהורים, הכוונה שהם טהורים לגמרי, לא מקבלים טומאה ולא מטמאים. לפי ההסבר הזה, הקושיה על רבי אלעזר חוזרת. מצד אחד רבי אלעזר סובר שמשקים מטמאים מן התורה, ומצד שני, לפי הבנתו של רב, רבי אלעזר סובר כמו יוסף בן יועזר שמשקים טהורים לגמרי. רב נחמן בר יצחק ניסה לתרץ, שאולי שיטת רבי אלעזר היא לא כמו שהבנו בהתחלה. כי שיטת רבי אלעזר הגיעה אחרי שני דברים שאמר רבי מאיר, שאחד מהם היה דיני המשקים הטמאים, וכתוב, וכן היה רבי אלעזר אומר כדבריו. אולי הכוונה שהוא אומר כדבריו רק על עניין אחד, ולא על הדין של המשקים הטמאים. אבל הגמרא סותרת את הניסיון הזה גם בגלל שכתוב, וכן היה רבי אלעזר אומר כדבריו, בלשון רבים, זאת אומרת שרבי אלעזר מסכים בשני הדברים לשיטת רבי מאיר, וגם בגלל שכתוב, וכן היה רבי אלעזר, זאת אומרת שישנה הקבלה מלאה ביניהם. ולכן, דברי רב נחמן בר יצחק לא מתקבלים ונשארת הקושיה על רב בהבנת שיטת רבי אלעזר. עד כאן החלק הראשון של השיעור ונסכם. ראינו בסוף בסך הכל ארבע דעות בנוגע לטומאת משקים מן התורה. הדעה הראשונה המקלה ביותר היא דעת רב, לדעתו אין בכלל טומאת משקים מהתורה. הדעה השנייה היא דעת רבי מאיר ורבי אלעזר, אליהם מצטרף גם שמואל, הם סוברים שמשקים מקבלים טומאה מהתורה, אבל לא מטמאים. הדעה השלישית היא של רבי שמעון ורבי יוסי, הם סוברים שמשקים גם מקבלים טומאה וגם מטמאים, אבל כאשר הם מטמאים הם יכולים לטמא רק אוכל. הדעה הרביעית והמחמירה ביותר היא דעת רבי יהודה, הוא סובר שמשקים גם מקבלים טומאה וגם מטמאים, והיכולת לטמא היא לא רק אוכלים אלא גם כלים. הקשנו על שיטת רבי אלעזר שהביא את עדותו של רבי יוסף בן יועזר שממנה נשמע שאין בכלל טומאת משקים מהתורה, ותרצנו שלשיטת שמואל ניתן להסביר שמה שכתוב שהמשקים טהורים, הכוונה טהורים מלטמא, אבל שיטת רב נשארה בקושיה. בחלק השני של השיעור ננסה להבין יותר לעומק את השיטות של רב ושמואל, ונקשה על שיטתו של שמואל. רב סובר שאין טומאת משקים בכלל מן התורה. כל פעם שמוזכרת טומאת משקים, הכוונה לטומאה רק מדרבנן. ומה שגזרו חכמים היה על משקים רגילים, אבל על משקים שבית המקדש בבית המטבחיים חכמים לא גזרו, על מנת לא להקשות על עבודת הקורבנות. לעומת רב, שמואל סובר שמן התורה משקה יכול לקבל טומאה מדין תורה, ומה שכתבו שמשקה יכול לטמא דברים אחרים, זוהי רק טומאה מדרבנן. בבית המקדש לא גזרו על המשקים שיטמאו כמו בכל העולם, אבל המשקים עצמם, גם בבית המקדש, יכולים לקבל טומאה, וזה דין מן התורה. רב הונא בר חינן אמר לבנו, כאשר תגיע לפני רב פאפה, תשאל אותו האם באמת שמואל סובר שמשקה בית המטבחיים מבית המקדש, מצד אחד מקבלים טומאה, ומצד שני לא מטמאים אוכל אחר. הרי כתוב על בשר הקודשים, והבשר אשר ייגע בכל טמא, לא יאכל. כל דבר טמא, מטמא קודשים. ואם ייגע בשר קודש במשקים, שלדעת שמואל הם טמאים, בשר הקודש יטמא מהמשקים. והרי שמואל אמר שהמשקים לא יכולים לטמא. עונה רב שש הבנו של רב אידי. יש תקדים למצב כזה שבו דבר שהוא טמא בעצמו לא מסוגל לטמא דברים אחרים. והדוגמה היא בשר קודשים שטמא בדרגת רביעי לטומאה. מצד אחד הוא טמא ואסור לאכול אותו, אבל מצד שני אותו בשר לא מסוגל לטמא דברים אחרים. גם כאן, המשקים הטמאים טמאים בעצמם, אבל מן התורה הם לא מסוגלים לטמא דברים אחרים. מקשה רב אשי לתירוץ של רב ששה. אל תשווה בין רביעי לטומאה לבין משקים טמאים. רביעי לטומאה לא קרוי בשום מקום טמא. ובלשון חז"ל הוא נקרא פסול, וכל דינו נלמד רק מקל וחומר. לעומת זאת משקים נקראים גם בתורה בלשון טומאה. והגמרא באמת נשארת בקושיה על שיטת שמואל, ועד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי והאחרון הגמרא תקשה שבע קושיות על שיטת רב ותתרץ. החלק השלישי מתחיל בתחילת השורות הרחבות בעמוד א', ונביא את שבע הקושיות, אבל לא כולם לפי הסדר בו הן מופיעות. רב כזכור סובר שמן התורה אין למשקים טומאה בכלל. הם לא מקבלים טומאה ולא מטמאים. כל דיני הטומאה שנזכרו בהקשר למשקיעים, זו טומאה רק מדרבנן. הקושייה הראשונה, כתוב בפרשת שמיני, וכל משקה אשר ישתה, בכל כלי יטמא. הנה מפורש בפסוק, שמשקה מקבל טומאה, לא כמו שאמר רב. מתרצת הגמרא, כשהתורה אמרה יטמא, אין הכוונה שהמשקה נהיה טמא, אלא הנושא הוא האוכל שנגע במשקה. מרגע שהאוכל נגע במשקה, פוטנציאלית הוא יכול לקבל טומאה. הוא מוכשר לקבל טומאה. רק אם אוכל נרטב לפני כן במשקה, הוא יכול להיטמא. מקשה הגמרא, רגע, עדין הכשר משקיעים, התורה כבר לימדה בתחילת אותו פסוק. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמא. ואין צריך לומר את זאת שוב, אלא סוף הפסוק, בא לומר שמשקה יכול להיטמא, נגד שיטת רב. עונה הגמרא, לא. אפשר להגיד שכל הפסוק מדבר על הכשר לטומאה, והסיבה שהיה צריך לחזור פעמיים על אותו דיני, שכל חלק של הפסוק מלמד דין אחר בדיני הכשר לטומאה. החלק השני של הפסוק אומר, וכל משקה אשר ישתה, בכל כלי יטמא. הפסוק מחדש שמים שמונחים בכלי מכשירים לקבל טומאה. ותחילת הפסוק שאומר, אשר יבוא עליו מים יטמא, מדבר על מים שמחוברים לארץ. ויש צורך ללמד את שניהם, כי בכל אחד יש איזשהו חידוש. כי אם הייתי אומר רק את הדין של המים שנמצאים בכלי ותושים מהקרקע, הייתי חושב שדווקא מים כאלו ששמתי בכלי, יש להם חשיבות ומכשירים לקבל טומאה. אבל מים שמחוברים לקרקע לא יכשירו. כמה שמלן שלא. ואם התורה הייתה מלמדת רק שמים שמחוברים לקרקע מכשירים, הייתי חושב שרק מים כאלו שמונחים במקום הטבעי שלהם מכשירים לקבל טומאה. אבל מים תלושים שניתקתי אותם ממקומם הטבעי, לא יכשירו לקבל טומאה. כמה שמלן שגם מים תלושים מכשירים לקבל טומאה. ולכן הקושיה הראשונה על רב נפלה. הקושיה השנייה היא בעצם קושיה להבנה בשיטת רב בקושיה הקודמת. הגמרא הבינה שלשיטת רב משקים תלושים מכשירים לקבל טומאה מן התורה. מקשה הגמרא, ישנה ברייתא שבה אומר רבי יוסי ברבי חנינא שמשקה בית המטבחיים מבית המקדש לא רק שהם טהורים, אלא שהם לא מכשירים אוכלים לקבל טומאה. אם נבין כמו רב שמשקים מכשירים אוכלים לקבל טומאה מהתורה, איך יכלו חכמים לבטל את הדין תורה במקדש ולהגיד שהמשקים בית המקדש לא מכשירים לקבל טומאה? אלא בהכרח, מן התורה המשקיעים לא מכשירים, ורק חכמים גזרו, וכשגזרו חכמים הם לא גזרו במקדש. בכל אופן רב לא מובן, כי מדברי הברייתא רואים שמשקיעים לא מכשירים אוכלים לקבל טומאה מהתורה, נגד ההבנה של רב. מתרצת הגמרא, מה שאמרנו שמשקה בית המטבחיים לא מכשירים אוכלים לקבל טומאה, התכוונו רק לדם ולא למים. בדם יש דין מיוחד, למרות שהוא משקה אחד משבעת המשקיעים שמכשירים לקבל טומאה, עדיין לא כל סוגי הדמים מכשירים לקבל טומאה. כתוב על הדם, על הארץ תשפכנו כמים. ואמר על זה רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, רק דם שנשפך כמו מים מכשיר לקבל טומאה, והכוונה לכל דם חוץ מדם של קורבנות, שאותו צריך לשמור ולזרוק על גבי המזבח. דם כזה לא מכשיר אוכל לקבל טומאה גם מן התורה, וכך ניתן להבין את רב. באמת משקים מכשירים אוכלים לקבל טומאה מהתורה כמו שאמר רב, והברייתא דיברה נקודתית על דם שדינו שונה, וכך שיטת רב מתורצת. על הדרשה הזו של רבי יוחנן הגמרא מביאה במאמר מוסגר קושייה. רבי יוחנן אמר שרק דם קודשים שנזרק על גבי המזבח רק הוא לא מכשיר. מקשה רב שמואל ברמי, הכלל שלך רבי יוחנן לא נכון. אמרת שכל דם שנשפך כמים מכשיר, הרי בשניות הראשונות מיד לאחר השחיטה יוצא דם שנקרא דם התמצית, והוא דם שנותנים לו לקלח על הארץ, ולמרות שהוא נשפך לארץ הוא לא מכשיר לקבל טומאה. מתרץ רבי זרע, אל תקשה מדם התמצית. דינו של דם התמצית שונה גם בבימת חולין ולא רק במקדש. דם התמצית לא נקרא דם ולא נחשב כאחד המשקים. והראיה, מהפסוק שאוסר לאכול דם, רק חזק לבלתי יכול אדם כי אדם הוא הנפש. דווקא דם שקשור לנפש של הבהמה, דווקא הוא קרוי דם. אבל דם התמצית הוא דם ראשוני של השחיטה, הוא דם שלא משפיע על נפשה של הבהמה. דם כזה לא מכשיר לקבל טומאה בכל מקום, גם בבהמת חולין. עד כאן המאמר המוסגר על הדם, ואנחנו חוזרים לקושיות על רב, שסובר שאין טומאת משקים מהתורה. הקושייה השלישית על רב היא מהפסוק, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. הגמרא מבינה בקושייה שנושא הפסוק הוא המים, וכתוב שמים של בור ומקווה שמחוברים לקרקע דווקא הם טהורים. אבל ניתן להסיק שמים שמנותקים מהקרקע מקבלים טומאה, נגד שיטת רב. מתרצת הגמרא, הנושא של הפסוק הוא לא המים, אלא האדם שטובל בהם. כאשר אדם טובל במים הוא ניתר, והפסוק לא דיבר בכלל על המים בעצמם. הקושייה הרביעית על רב היא מברייתא. הברייתא דנה מה קורה אם זרקו דם טמא על המזבח. הוא מחדש את הברייתא שאם הזריקה הייתה בשוגג, בעלי הקורבן יתכפרו בקורבן, אבל אם הכהן זרק את הדם הטמא במזיד, הבעלים של הקורבן לא יתכפרו והם צריכים להביא קורבן חדש. והנה רואים שהברייתא סוברת שדם הקורבנות יכול לקבל טומאה, נגד שיטת רב. מתרצת הגמרא, הטומאה שעליה מדברים בברייתא היא טומאה מדרבנן, ורב מקבל שישנה שיטה כזו. אותה שיטה היא נגד שיטת יוסף בן יואל זריש צרדה, שהוא אמר שאין טומאה אפילו מדרבנן במשקה בית המטבחיים בבית המקדש. הקושייה החמישית היא על רב גם מברייתא. כתוב בברייתא שהתפקיד של הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול היה לכפר על דם, בשר וחלב שנטמאו במקדש. בכל מצב, בין אם בשוגג או במזיד, בקורבן יחיד או קורבן ציבור, אז הנה מפורש שדם יכול להיטמע. מתרצת הגמרא את אותו תירוץ שתרצנו קודם. הטומאה שעליה מדברים בברייתא היא רק טומאה מדרבנן, וזו שיטה שנוגדת שיטת יוסף בן יועזר איש צרדה. הקושייה השישית גם היא מדברת על הציץ. כתוב על התפקיד של אהרון הכהן, שכשהוא נושא את הציץ ונשא אהרון את אבון הקודשים. זאת אומרת, שהציץ מכפר על אבון כלשהו במקדש. הגמרא מסיקה שחייבים לומר שהכוונה לדם שנטמע וזרקו אותו בכל זאת על המזבח. כי על אבונות אחרים במקדש, התורה מתייחסת באופן ישיר ואומרת שאין עליהם כפרה. כמו אבון פיגול שנאמר עליו לא ירצה, או נותר שנאמר עליו לא ייחשב. דינה של הטומאה במקדש הוא קל יותר מפסולים אחרים. מכיוון שיש מצב קיצון שבו מתירים לכתחילה לעבוד בטומאה, כאשר רוב האנשים טמאים מקריבים אפילו בטומאה קורבנות ציבור. ובגלל שיש תקדים לטומאה במקדש, מסתבר שאם יש אבון כלשהו שהציץ מכפר עליו, בוודאי הכוונה לאבון טומאה, גם בקורבן יחיד. והכוונה שדם קורבן שנטמא ונזרק על המזבח, יבוא הציץ ויכפר עליו. אז הנה מדברי הברייתא הזאת אנחנו רואים שדם קורבן שהוא משקה יכול לקבל טומאה מהתורה, נגד שיטת רב. מתרץ רב פאפה, אתה יצאת מנקודת הנחה שאבון שעליו מכפר הציץ הוא דווקא אבון טומאה על דם של הקורבנות. לא, אפשר לומר שהכוונה לטומאה של הקומץ במנחה. כאשר ישראל מביא מנחה למקדש, לוקח הכהן כמות קטנה שנקמצת בידו, ואותה מקרבים על המזבח, בדומה לדם של הזבח שנזרק על המזבח. אז אם הקומץ נטמע, והקטרתי בכל זאת את הקומץ הטמא, יבוא הציץ ויכפר. בקומץ כולם מסכימים שיש עליו טומאה, כי קומץ הוא לא משקה, וכל מה שאמר רב היה רק המשקים. אבל באוכל הוא מודה שמקבל טומאה. והקושייה השביעית והאחרונה על רב היא בעצם סתירה כביכול בתוך שיטת רב עצמה. הקושייה מנבואת חגי כתוב, הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש, וענו הכהנים ואמרו לא. חגי בדק את הכהנים שהתחילו לעבוד במקדש בתחילת הבית השני, לא שכחו את הלכות טומאה וטהרה במקדש. הפסוק מתאר את השאלה ששאל חגי. השאלה הייתה, אם שרץ מת שהוא אב הטומאה נגע בלחם, הוא הופך את הלחם לראשון לטומאה, אותו הלחם נגע בתבשיל, ואז אותו תבשיל הפך לשני לטומאה, התבשיל נגע ביין של נסכים והפך אותו לשלישי לטומאה, ואז נגע היין בשמן של המנחה. שאל חגי את הכהנים, האם השמן נטמע מנגיעת היין שהוא שלישי לטומאה או לא? ענו הכהנים, לא, השמן טהור. על הפסוק הזה אמר רב שהכהנים נכשלו במבחן שעשה להם חגי הנביא, ובאמת השמן טמא. ונשאלת השאלה, הרי השמן של המנחה הוא מה שנקרא משקה בית המטבחיים שבמקדש, ולשיטת רב משקה בית המטבחיים במקדש טהורים. אז אתה רואה שרב אומר שהם טמאים. מתרצת הגמרא, מה שאמר רב שמשקה בית המטבחיים במקדש לא טמאים, הכוונה רק למשקים שלא מוקרבים על גבי המזבח, כמו דם או מים שנועדו להדחה של הקורבנות. אבל משקים שמוקרבים על גבי המזבח כמו השמן של המנחות, גם לשיטת רב הם יכולים לקבל טומאה. עד כאן שבע קושיות על רב שאותם תרצנו אחד לאחד. וכאן הגענו לדף י"ז עמוד א', שלוש שורות מלמעלה. נסכם מה שלמדנו היום. את השיעור היום חילקנו שלושה חלקים. בחלק הראשון למדנו על ארבע דעות בטומאת משקים מן התורה. לדעת רב אין בכלל טומאת משקים מהתורה. לדעת רבי מאיר ורבי אלעזר ושמואל, משקים מקבלים טומאה מהתורה אבל לא מטמאים. לדעת רבי שמעון ורבי יוסי, משקים גם מקבלים טומאה וגם מטמאים. אבל כשמטמאים הם יכולים לטמא רק אוכל. ולדעת רבי יהודה, משקים גם מקבלים טומאה וגם מטמאים לכל דבר. הקשינו על שיטת רבי לזר שהביא את עדותו של יוסף בן יועזר שממנה משמע שאין בכלל תומת משקים מהתורה. וטרסנו שלשיטת שמואל ניתן להסביר שמה שכתוב שהמשקים טהורים הכוונה הטהורים לטמא, אבל שיטת רב נשארה בקושייה. בחלק השני של השיעור עסקנו בהבנת הדעות של רב ושמואל. רב סובר שאין תומת משקים בכלל מן התורה, ומדרבנן יש תומה אבל לא במקדש. שמואל ומתו סובר שתומת משקים היא מדאורייתא, והיכולת של משקים לטמא דברים אחרים היא מדרבנן. והקשינו על שמואל, הרי יש פסוק שאומר שאם בשר קודש נוגע בדבר טמא הוא נטמא בעצמו. ולכאורה גם בשר קודש ייגע במשקה טמא ויטמא מן התורה. ניסינו לתרץ ולא הצלחנו והקושיה נשארה. בחלק השלישי הקשינו על רב 7 קושיות ותרצנו את כולם. רב סובר שאין תומת משקים מהתורה בכלל. הקושיה הראשונה הייתה מפסוק וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, אז מפורש שהמשקה מקבל תומה, לא כמו שאמר רב. הגמרא תרצה, הפסוק מדבר על יכולת של המשקים להכשיר אוכל לקבל תומה, ולא על תומת המשקים בעצמם. וראינו שהגמרא הוכיחה שהדין הזה קיים גם במשקים שמוכרים לקרקע וגם במשקים תלושים. הקושיה השנייה היא הקושיה להבנה בשיטת רב בקושיה הראשונה, והקושיה הייתה מברייתא שבה אומר רבי יוסי ברבי חנינא שמשקה בית המטבחיים ובית המקדש טהורים ולא מכשירים לקבל טומאה. יוצא שמן התורה משקים לא מכשירים ורק חכמים גזרו, וכשגזרו חכמים לא גזרו במקדש, ואז רב לא מובן. ותרצה הגמרא, יש הבדל בין דם למים ובדם יש דרשה מיוחדת שהוא לא מכשיר לקבל טומאה. בנוסף נכנסו דיון צדדי בדינים של דם הקורבנות ודם התמצית שלא מכשירים אוכל לקבל טומאה. בקושיה השלישית הבאנו פסוק, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ומשמע שמים בסתם הם טמאים, ותרצנו שנושא הפסוק הוא הדם שטובל ולא המים שטובל בהם. הקושיה הרביעית הייתה מברייתא שדנה בדם טמא שנזרק אגמי המזבח, זאת אומרת שדם של קורבנות יכול לקבל טומאה נגד שיטת רב, ותרצה הגמרא, הטומאה בברייתא היא רק טומאה מדרבנן, ורב מקבל שישנה שיטה כזאת, ואותה שיטה היא נגד שיטת יוסף בן יועזר איש צרדה, שאמר שאין טומאה אפילו מדרבנן במשקה בית המטבחיים ובית המקדש. הקושיה החמישית על רב מברייתא, שבה כתוב שהתפקיד של הציץ היה לכפר בין השאר גם על דם שנטמא במקדש, אז יוצא שדם המקדש יכול להיות טמא, והתירוץ אותו תירוץ שתרצנו קודם. והקושיה השישית, מפסוק, שגם הוא מדבר על יכולת הכפרה של הציץ. והגמרא בשלב הקושיה הסיקה שהכוונה שהציץ מכפר על דם הקורבנות שנטמא במקדש, ואז יוצא שדם שהוא משקה יכול להיות טמא מן התורה. והגמרא תרצה, לא, הכוונה של הפסוק היא לא על הדם, אלא על הקומץ שהוא לא משקה. והקושיה האחרונה הייתה מפסוק בחגי, שבו בחן חגי את הכהנים, והכהנים אמרו שיין של נסכים שנגע בשמן של מנחות הוא טהור. ורב אמר על זה שהכהנים טעו, ולמה הם טעו? הרי רב סובר שהמשקים טהורים. תרצה הגמרא, מה שאמר רב שמשקה בית המטבחיים במקדש לא טמאים, הכוונה רק למשקים שלא מוקרבים לגבי המזבח, כמו דם או מים, שנועדו להדחה של הקורבנות. אבל משקים שמקורבים על גבי המזבח, כמו השמן של המנחות, גם לשיטת רב, הם יכולים לקבל טומאה עד כאן.